הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזרים בפרק השביעי מהלכות כליים. פרק זה, שהוא הפרק השלישי מארבעת הפרקים העוסקים באיסור כלי הכרם, מדבר על שיעורי ההרחקה בכרם. פותח הרמב״ם בהלכה א', הבא לזרוע תבועה או ירק בצד הכרם, אינו רשאי לזרוע בסמוך לכרם, אלא מרחיק ממנו, מהכרם 400, וההרחקה צריכה להיות מעיקרי הגפנים, דהיינו מגזע הגפן הסמוך לארץ, ורק שם הוא זורע. וטעם הדבר הוא משום שהארבע אמות סביב הגפנים שבכרם נצרכות לעבודת הכרם, ולפיכך אותם ארבע אמות נחשבות כחלק מהכרם וניתן לזרוע רק מחוץ להם. ואם גפן יחידיתי ולא כרם שלם, אינו צריך להרחיק ממנה ארבע אמות, אלא דיו שירחיק ממנה שישה טפחים שהיא אמה אחת וזורע. משום שבניגוד לכרם שכאמור צריך לעבודתה ארבע אמות, הרי לעבודתה של גפן יחידית די בשישה טפחים. ובאם הייתה שורה אחת של גפנים, שהגפנים כולם שתולות בשורה אחת זו בצד זו, הרי אפילו אם הן מהגפנים, אין זה נחשב ככרם, אלא כגפן יחידית, והוא מרחיק מן השורה שישה טפחים וזורע. ואם היו הגפנים שתי שורות, אף שאין בהם כל כך הרבה גפנים, אלא שלוש גפנים בכל שורה, כפי שהתבהר בהלכה הבאה, הרי אילו כרם, וצריך להרחיק מהם ארבע אמות מכל צד, ואחר כך יזרע. מבאר הרמב״ם בהלכה ב' בנוגע לאמור ששתי שורות של גפנים הם כרם וכמה יהיה בכל שורה שלוש גפנים או יותר, שבאם יש באחת השורות פחות משלוש גפנים, הרי כל הגפנים שבשתי השורות נחשבים כגפן יחידית וצריך להרחיק מהם רק שישה טפחים. ממשיך הרמב״ם, במה דברים אמורים ששתי שורות שבכל אחת מהן שלוש גפנים נחשבות לכרם, בשעיה בין כל גפן וגפן, דהיינו בין שורות הגפנים, וכך גם בין הגפנים שבכל שורה. מרחק של 400 עד 800, היינו שאין הגפנים רחוקות זו מזו 800, ולא קרובות זו לזו פחות מ-400. אבל אם היה בין שתי שורות הגפנים מרחק של 800, חוץ ממקומו וגזעם של הגפנים עצמם, שאותו אין מודדים בחשבון ה-800, הרי אלו כמובדלות זו מזו, ואינן נחשבים ככרם אחד, ולפיכך אינו מרחיק מהם כאשר הוא בא לזרוע, אלא שישה טפחים מכל שורה של גפנים, וכדין ההרחקה מגפן יחידית. וכן אם היה ביניהן מרחק של פחות מ-400, הרי הם נחשבים כגפן אחת ולא כגפנים נפרדות, ומכיוון שאין מקום ביניהם לעבודת הכרם, הרי לא ניתן לגדלם כך בצורה נאותה, ולפחות חלק מהם עומדות להיעקר. ומשום כך אין הם נחשבים ככרם, ולפיכך הרי הוא מרחיק מהם שישה טפחים בלבד לכל רוח, לכל צד וזורע. המשיך הרמב״ם בהלכה ג' שדין זה שכאשר אין בין שורות הגפנים 400 דינם כגפן יחידית, הוא רק כאשר ישנן רק שתי שורות של גפנים בכרם. אבל אם היו שלוש שורות של גפנים בכרם, הרי אף על פי שיש ביניהן פחות מ-400, הרי אם יש בין השורה הראשונה והשלישית, דיינו בין שתי השורות החיצוניות לכל צד, 400 הרי אילו כרם, משום שרואים את הגפנים האמצעיות כאילו אינם. מכיוון שכאמור במרווח של פחות מ-400 לא ניתן לקיים את עבודת הכרם, הרי סופם של הגפנים האמצעיות להיעקר, ומה שנטע את אותה שורה לכתחילה הוא לגדל את הגפנים שבה לזמן קצר, ואז לעקור אותם או להשתמש בעיצים להסקה. מכיוון שאין להם קיום, הרי אין הם נחשבות כקיימות כבר עתה, ונחשב הדבר שבין שתי השורות החיצוניות יש מרווח של 400, לפיכך הם נחשבות ככרם וצריך להרחיק מהם 400 לצורך הזריעה. אך מצד שני, בדין אחר שנתבהר בהלכה הקודמת בנוגע לשתי שורות, כאשר יש ביניהם מרחק של 800, נחשבות כל הגפנים כגפן יחידית, הרי דין זה קיים אף בנוגע לשלוש שורות. וכן אם היו שלוש שורות של גפנים, ובין כל שורה ושורה קיים מרווח של 800 או יותר, הרי כל גפן מהם נחשבת כגפן יחידית, לפיכך הרי זה זורע בין השורות, במרחק של שישה טפחים דיינו עמה מהגפן, ואין צריך להרחיק 400. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד' ולפיכך, מכיוון שאם אין קיים ביניהם מרווח של 800, אין השורות מצטרפות להיחשב ככרם, הרי הדין הוא שנוטע את כרמו מתחילה, שתכף כשהוא נטע את הכרם בתחילת נטיית הכרם, הרחיק בין כל שורה ושורה 800, מותר להביא זרע ולזורו בתוכו בין השורות, ומרחיק מכל שורה שישה טפחים בלבד, ומכיוון שאין זה נחשב לכרם, הרי עליו להרחיק מהכרמים שבשורות, כפי שמרחיקים מגרמת, גפן יחידית. אך זהו רק כאשר הוא בא לזרוע בתוך הכרם בין השורות. אבל אם זרע זרעים חוצה לו, מחוץ לכרם לגמרי, בסמיכות לשורה החיצונית של הכרם, הרי הוא צריך להרחיק מהשורה החיצונה של הגוונים 400 כדין שער הקרמים, ורק שם מותר לו לזרוע תבועה או ירקות. וזאת מכיוון שמחוץ לכרם אין עיקר כל כך המרווח שבין שורות הגוונים, והאדם העומד שם ורואה את הזרע סמוך לשורת הגפנים החיצונה, נראה לו שזרו את הזרע בסמוך לכרם. אך כאשר עומדים בין השורות, ניכר הריחוק שבין השורות, ולפיכך העומד שם ורואה את הזרע הזרוע שם, אין הדבר נראה לו שזרו בתוך כרם גמור. ולפיכך במקרה זה שבין השורות יש מרווח של 800, מותר לזרוע ביניהם. ואין דין בין השורות של זה הכרם ככרם שחרב באמצעו, שהדין הוא שכרם שניטה בתחילה כהלכתו, בריחוק של בין 400 ל-800 בין השורות, ולאחר מכן התייבשו ומתו לגמרי חלק מהגפנים שבאמצע הכרם, הרי אף שנוצר מרווח של 800 ויותר בין הגפנים, אסור לזרוע בתוכו, אלא אם כן קיימת שם קרחת של 16 אמות, ואז הוא מרחיק 400 מכל צד וזורע באמצע הקרחת. וכפי שהתבהר בהלכה י' א', ומדוע במקרה שלנו די בהרחקת 800 בין הכרמים כדי שיהיה מותר לזרוע ביניהם? מבאר הרמב״ם שרי מתחילה נטען מרוחקין, ולפיכך מעולם לא נחשבו ככרם, ומשום כך דין כל אחת מהגפנים כגפן יחידית שצריך להרחיק ממנה רק 6 טפחים. מה שאין כן במבואר בהלכה י' שמדובר שבתחילה הכרם היה נטוע כהלכתו, ורק לאחר מכן הוא חרב באמצעו, הרי אף אם נוצר מרווח של 800 ויותר בין הכרמים, הרי אין בכך כדי לבטל ממנו דין כרם, ולפיכך צריך שיהיה בקרחת 16 אמות, ועליו להרחיק 400 מהגפנים, ורק אז הוא יכול לזרוע. הלכה A, אם הייתה בשדה זו, בשדה שלו, שורה אחת של גפנים בקצה השדה, ובשדה חברו הסמוכה לה הייתה שורה אחרת כנגדה, קרובה לה, הרי הדין הוא שאף על פי שמפסיק ביניהן, בין שתי שורות הגפנים שבשתי השדות דרך היחיד, דרך פרטית שרוחבה 400, או דרך הרבים, הכוונה לשביל הרבים, כפי שכתב הרייבד, שרוחבו 400, ולא כדרך הרבים שרוחבה 16 אמה, או גדר שהוא נמוך מעשרה טפחים, שבאם הוא גבוה מעשרה טפחים, הרי הוא מפסיק בין שורות הכרמים. וכפי שנתבהר בפרק שלישי בנוגע לכלי זרעים, הרי אלו שתי שורות הגפנים מצטרפות להיות שתיהן לכרם, והוא בתנאי שיהיה ביניהן פחות משמונה אמות. וכאשר יש בין שתי שורות הגפנים, שאחת מהן היא בשדהו והשנייה בשדה חברו, בין 400 ל-800, הרי דינן ככל שתי שורות גפנים שנמצאות בתוך שדהו, שהן הופכות את הגפנים לכרם, שכאשר הוא בא לזרוע בצידה עליו להרחיק 400, שבעלות נפרדת איננה נחשבת כהבדלה בכלי הכרם, וזאת בשונה מכלי זרעים. על החבב, אם נטע שורה אחת של גפנים בארץ, על הקרקע, ושורה אחת נוספת של גפנים לידה, במדרגה, דיינו בקרקע מוגבט, הרי הדין הוא שאם גבוהה מדרגה מן הארץ 10 טפחים או יותר, אינה מצטרפין שתי השורות כדי להיחשב ככרם, כי הגובה של 10 טפחים נחשב כהפסק ביניהם, ולפיכך נחשבת כל גפן כגפן יחידית. ואם הגובה שבין המדרגות הוא פחות מכאן, דיינו פחות מ10 טפחים, מצטרפות הם להיחשב ככרם, ואם יש ביניהם את ההפרש הראוי לכרם שבין 400 ל-800. מבאר הרמב״ם בהלכה זין, דף שנתבאר שכדי שהגפנים יחשבו לכרם, צריך שיהיו שתי שורות גפנים, שבכל אחת מהן 3 גפנים יחד 6 גפנים, מכל מקום הנוטע 5 גפנים, שהן עומדות בצורה כזאת ששתיים כנגד שתיים, ששתי גפנים עומדות בשורה אחת, ועוד 2 גפנים כנגדם עומדות בשורה האחרת, ואחת יוצאת זנב, והגפן החמישית עומדת מחוץ לריבוע הגפנים, כנגד המרווח שבין הגפנים, הרי אף שיש רק 5 גפנים ולא 6, הרי זה נקרא כרם קטן, שהוא נחשב לכרם וצריך להרחיק מהן לצורך הזריעה 400 לכל רוח. ובמה שנקרא כרם קטן יש נפקמינה שהתבהר בהלכה י' ג'. אבל אם נטען 2 כנגד 2 ואחת באמצע, שהגפן החמישית איננה נמצאת מחוץ למרובה הקרמים, אלא במרכזו של המרובה, והיא מוקפת 4 הקרמים, או שהיו 3 גפנים בשורה זו ושתיים כנגדן בשורה שנייה, הרי אינם נחשבים לכרם כלל, אף לא לכרם קטן. משום שאין זו דרך נטייתו של הכרם הקטן, ולפיכך אינו מרחיק מהן כאשר הוא בא לזרוע, אלא 6 טפחים בלבד לכל רוח. הלכה חטא, כרם שחרב, שבתחילה הכרם היה נטוע כהלכתו, שהיו בו לפחות שש גפנים בשתי שורות במרווחים הראויים, ולאחר מכן התייבשו ומתו חלק מהגפנים, ונוצרו בין הנטיות מרווחים גדולים של יותר משמונה אמות, הרי הדין הוא שאם יש בו בכל הכרם, כדי ללקט עשר גפנים חיות לכל שטח של ביצעה, שבכל שטח של 50 אמה על 50 אמה, יהיו לפחות עשר גפנים חיות שלא נתייבשו, ואותם הגפנים יהיו נטועות שתיים כנגד שתיים ואחת יוצא זנב, אף אם הם רחוקות זו מזו, ואף יותר משמונה אמות, או שיש בו בכל ביצעה לפחות עשר גפנים, שניתן לכוון מהם שש גפנים, שלוש כנגד שלוש, אף שבמרחקים גדולים זו מזו, הרי זה נקרא כרם דל, דהיינו כרם עני שגפניו מועטים, ואסור לזרוע בכולו. אלא אם כן נוצרה באמצעו קרחת של 16 אמה על 16 אמה, שאז מותר לזרוע בקרחת בהרחקה של 4 אמות מכל צד מהגפנים, וכפי שהתבאר בהלכה י' א'. הלכה ת', כרם גדול שיש בו גפנים רבים, שאינו נטוע בצורה של שורות שורות מסודרות של גפנים, אלא מעורבב, הרי אם יש בו כדי לכוון 2 כנגד 3, הרי זה נחשב ככרם, שאם אפשר למצוא בו אפילו במקום אחד, שתי גפנים העומדות זו בצד זו, במרחק שבין 400 ל-800 זו מזו, וכנגדם שורה של 3 גפנים העומדות זו בצד זו, במרחק הראוי שבין 4 ל-8, הרי אף שבמצב שהגפנים שבשתי שורות אלו הם כל הגפנים שבכרם, צריך שיהיו שש גפנים, שלוש בכל שורה, או שתיים כנגד שתיים ואחת יוצא זנב, הרי בכרם כזה שיש בו הרבה גפנים, אלא שהן מעורבבות ולא עומדות בצורה ישרה, הרי כדי לתת לזה שם כרם, די שבמקום אחד יהיו שתיים כנגד שלוש בשתי שורות, והרי זה כרם. ואם לאו שלא ניתן למצוא בכל הכרם שתי שורות ישרות שבהם שתיים כנגד שלוש, אינו נחשב לכרם, אלא דיו להרחיק שישה טפחים מכל גפן וגפן וזורע. והרמב״ם מבאר בהלכה י' איזה חלק של הגפן קובע שהגפנים מכוונות זו כנגד זו. שאם היו העיקרים, דהיינו הגזעים הסמוכים לקרקע, מכוונים ששתולים זה כנגד זה, והנוף הענפים אינו מכוון, שהענפים של כל גפן צומחים לכיוון אחר ואינם מכוונים זה כנגד זה, הרי זה כרם. ואם להפך שהנוף מכוון, שהענפים של גפן זו הם כנגד הענפים של הגפן שכנגדה, והעיקר הגזע הסמוך לקרקע אינו מכוון, אינו כרם. ובאם היו הגזעים דקות, ואז אינן מכוונות זו כנגד זו, ולאחר מכן נאבו שהגזעים נעשו עבים, וכך הרי הן מכוונות זו כנגד זו, הרי זה כרם, מכיוון שאתה הגזעים מכוונים זה כנגד זה. וכיצד הוא יודע אם אכן הן מכוונות בדיוק זו כנגד זו? מביך אותה מידה, חבל מדידה, ומותח מזו לזו, שהוא מותח את החבל בצורה ישרה, ואם כל הגפנים נוגעות בחבל, הרי אנו יודעים שיש כאן שורה ישרה, ואם יש שתי שורות כאלו, הרי זו כרם. הלכה י' כרם שחרב באמצעו, שהגפנים שבאמצעו התייבשו לגמרי ומתו, ונשאר שלם עם נטיות חיות מכל סביביו, שמסביב לקרחת מכל הכיוונים ישנן גפנים כדין, הרי עדיין נשאר עליו דין כרם, ולפיכך הדין הוא שאם יש בקרחת שנוצרה באמצעו מרווח של 16 אמה על 16 אמה, הרי זה מרחיק מעיקרי דיינו מגזי הגפנים הסמוכים לקרקע 4 אמות לכל רוח, וזורע באמצע הקרחת. ומכיוון שיש לו דין של כרם, הרי צריך שהזרע יהיה רחוק 4 אמות מכל כיוון שבו נמצאים כרמים. ואם אין בה בקרחת 16 אמה, הרי זה לא יביא זרע לשם. אך בדיעבד, אם הביא שזרע את הקרחת, אף שאין בה שיעור של 16 אמה, הועיל והרחיק 4 אמות לכל רוח מן הגפנים של הכרם, הרי זה לא קידש, שלא נאסרו בהנאה. הלכה י"ב, וכן מקום שנשאר פנוי בלא גפנים בין סוף הכרם ובין הגדר שלו, שנבנתה מסביב לכרם לשמירה, ומקום פנוי זה הוא הנקרא מחול הכרם, מבאר הרדב"ז שמחול פירושו ריקוד במעגל, וכך מקום זה דרכו להקיף את הכרם סביב סביב. הרי אם יש בו במקום זה 12 אמה, מרחיק מן הגפנים 4 אמות וזורע את השאר, והטעם לשיעור זה הוא משום שארבע אמות בסמוך לכרם, שהוא שיעור עבודת הכרם, הרי הוא נחשב ככרם, וארבע אמות הסמוכות לגדר, אין הדרך לזרוע בהן, כדי שהקרקע תישאר קשה ולא תיפול לגדר, ולפיכך הם בטלים לגדר, ולא מצטרפים לשאר הקרקע. ולכן רק אם יש עוד ארבע אמות, בין דלת האמות הסמוכות לכרם, לבין דלת האמות הסמוכות לגדר, שיחד הם 12 אמות, הרי אותם ארבע אמות אינן בטלות, וניתן לזרוע בהם. אך באם יש פחות מ-12 אמות, שבשטח שבין דלת האמות של הגדר לבין דלת האמות של הכרם לא נשארו 4 אמות, הרי שטח זה אינו חשוב והוא בטל הכרם ולפיכך לא ניתן לזרוע בו. כפי שממשיך הרמב״ם בהלכה י' ג' היה בו בשטח שבין הכרם לבין הגדר פחות מ-12 אמה, לא יביא זרע לשם, ואם הביא או ילווה הרחיק 4 אמות, הרי זה לא קידש. ממשיך הרמב״ם, במה דברים אמורים? שצריך שיהיו בין הכרם לבין הגדר 12 אמות כדי שיהיה ניתן לזרוע שם, בכרם גדול, דהיינו כרם שיש בה לפחות שתי שורות, שבכל אחת מהם יש לפחות 3 גפנים, אבל בכרם קטן, שכפי שכתב הרמב״ם בהלכה זין, זוהי כרם שיש בה 5 גפנים, 2 כנגד 2 ואחת יוצא זנב, הרי אין לו מחול, שאין צריך שיהיה מרווח של 12 אמה מהכרם עד הגדר כדי שיהיה ניתן לזרוע שם, אלא אף אם נשארו פחות מ-12 אמה, הרי הוא מרחיק 4 אמות מסוף הגפנים, והוא יכול לזרוע שם בהיתר עד הגדר. דמאחר שהכרם קטן, הרי הבעלים אינו מבטר על השטח הסמוך לגדר, והוא זורע אף בו, והשטח הסמוך לגדר אינו בטל הכרם, לפיכך ניתן לזרוע בו, באם הוא רק רחוק 4 אמות מהגפנים. וכך גם כרם גדול, שהיו בו לפחות שתי שורות בעלות 3 גפנים כל אחת, שהיה בין כל שורה ושורה מרחק של 8 אמות או יתר, שלפיכך כפי שנתבהר אין לו דין של כרם, הרי אין לו מחול, שאין צריך שיהיו בין הגפנים לבין הגדר 12 אמות, אלא די שיהיו מעט יותר מ-4 אמות, וניתן לזרוע במרחק של 4 אמות מהגפנים. ומה שצריך להרחיק 4 אמות מהגפנים, כפי שנתבהר מפני מרית עין, דמחוץ לגפנים נראה הדבר כאילו יש כאן כרם. הלכה י' ד' היה הגדר המקיף את הכרם בגובה של פחות מ-10 טפחים, או אפילו שהיה גובה של הגדר 10 טפחים, ואין בו רוחב של 4 טפחים, אין לו מחול, דאין צריך שיהיה מרחק של 12 אמה מהגפנים לגדר, דרה גדר הגבוהה 10 טפחים ורחבה 4 טפחים, נחשבת לגדר חשובה לעניין זה שמניחים 4 אמות בצידה שלא זורים בהם. ויותר מזה שהגדר נחשבת כאילו איננה קיימת כלל, והוא מונה את השטח שמחוץ לארבע אמות הסמוכות לגפנים משני צידי הגדר כאחד. ולפיכך דינו כאשר הגדר נמוכה, שמרחיק מסוף הגפנים 4 אמות, ומשם ואילך הוא זורע עד המחיצה, ואפילו היה בין הגפנים ובין המחיצה 4 אמות ומחצה, זורע את חצי האמה הסמוכה לגדר שרחוקה 4 אמות מהגפנים. ועד כאן בדיני מחול הכרם, ואתה עובר הרמב״ם לדין הדברים המבדילים בין הגפנים לבין הירק. הלכת את וו, גדר שהוא גבוה 10 טפחים, וכן חריץ באדמה שהוא עמוק 10 טפחים, והחריץ גם רחב 4 טפחים. ומכיוון שאין הפסק החריץ בולט מעל הקרקע, צריך שיהיה בו עובי 4 טפחים כדי להפסיק בין הכרם לבין הזרע. ועל כל פנים בין הגדר ובין החריץ, הרי הם משמשים כחציצה בין הדברים הצומחים משני עברי הגדר והחריץ, ולפיכך מותר ליטה כרם בצידו מכאן, מהצד האחד של הגדר או החריץ, וירקות או תבועה בצידו מכאן, מהעבר האחר של הגדר או החריץ, אף על פי שמבחינת המרחק, הכרם והירק סמוכים זה לזה. ואפילו מחיצה של קנים שאין הם צמודים זה לזה ויש מרווח אוויר ביניהם, אם אין בין קנה לחברו 3 טפחים, הרי זו מבדלת בין הכרם והירק לגדר של ממש, שום שהכלל הוא שכל פחות מ-3 טפחים כלבוד, והדבר נחשב כאילו הקנים מחוברים זה לזה. הלכת את זין, גדר המבדיל בין כרם וירק, שנפרץ בפרצה שהיא עד 10 אמות, הרי זה הפרצה נחשבת כפתח, שמקובל לעשות בגדר פתח עד למרחק של 10 אמות, ומקום הפתח נחשב כחלק מהגדר, לפיכך אף במקום הפתח מותר לזרוע ירקות מול הכרם. אך אם הייתה הגדר פרוצה יותר מ-10 אמות, אין היא נחשבת כפתח, ולפיכך כנגד הפרצה אסור לזרוע ירקות בסמיכות לכרם, עד שירחיק מן הגפנים כשיעור שצריך להרחיק מן הכרם 4 אמות, ומגפן יחידית 6 טפחים. אך כנגד המקום הגדור מותר לזרוע ירקות בסמיכות לכרם. ואם נפרצו בו בגדר פרצות רבות, שכל אחת מהן היא משלושה טפחים ועד 10 אמות, הרי הדין הוא שאם היה עומד החלק הגדור שאינו פרוץ כפרוץ, דיינו שהחלק הגדור שווה בגודלו לחלק הפרוץ, הרי זה מותר לזרוע ירקות מול הכרם, אף כנגד המקום הפרוץ, כאילו אין שם פרצה. שבאים אין הפרוץ מרובה על העומד, נחשב הדבר כאילו הכל גדור. אך אם היה החלק הפרוץ מרובה על החלק העומד, הרי אז אין נחשב הדבר שהכל גדור, ולפיכך לא יזרע ירקות בסמיכות לכרם כנגד כל המקומות הפרוצים, עד שירחיק השיעור שהוא 4 אמות מהכרם, או 6 טפחים מגפן יחידית. הלכה י' זין, מחיצת הכרם שהפרידה בין הגפנים ובין הזרעים הסמוכים להם, שנפרצה בשיעור של יותר מ-10 אמות, או באופן שפרוץ מרובה על העומד, שבאופן כזה אסור שהזרעים יהיו בסמיכות לגפנים משני עברי המקום הפרוץ שבמחיצה, אומרים לו בית הדין לבעל הכרם גדור את הפרצה כדי שלא יהיו כליים, ואומרים זאת דווקא לבעל הכרם משום שחיוב ההרחקה של 4 אמות הוא משום עבודת הכרם, והלשון הוא אומרים לו גדור ולא חייב לגדור, כי אם לא יתרו בו יכול לומר שהיה סבור שאינו חייב לגדור כיוון שלא הוא זרה את הכיליים. ובאם גדרה שהוא סגר את המחיצה שבגדר והיא חזרה ונפרצה שוב, הרי בית הדין שווים ואומרים לו גדור. ואם נתייאש ממנה שבעל הכרם נתייאש מלבנות את המחיצה ולפיכך לא גדרה, הרי אם לאחר שנתייאש צמחו במאתיים, דהיינו שצמח באיסור 1/200 ממה שצמח תחילה ביתר, הרי זה קידש שהכל נאסר. הלכה י"ח, בית הבנוי כך שחציו מקורה בתקרה וחציו השני אינו מקורה, וגפנים נטועות בצד זה, באחד הצדדים של הבית, הצד שאינו מקורה או הצד המקורה, הרי הדין הוא שמותר לזרוע ירקות בצד האחר, למרות שאין ביניהם מחיצה של ממש, שהרי פי התקרה, קצה התקרה, נחשב כאילו שירד עד לקרקע וסתם את האוויר שבין הגפנים והזרעים, והוא נעשה ביניהן כמחיצה. אך אם משווה את קירויו שהשלים את התקרה על פני כולו, הרי אותה המחיצה נעלמה, ולפיכך אסור לזרוע גפנים וירקות משני צידי הבית ללא הרחקה ראויה ביניהם. הלכה יוטט, חצר קטנה שנפרצה במלואה, דיינו לכל אורכה, לחצר גדולה צמודה אליה, והיו הגפנים שתולים בחצר הגדולה, אסור לזרוע זרעים בחצר הקטנה בסמיכות לגפנים, שהרי החצר הקטנה פרוצה לגמרי לגדולה, ואין דבר המבדיל ביניהם. ואם עבר וזרע בקטנה, הרי הזרעים שנמצאים בחצר הקטנה אסורים משום כליים, והגפנים הנמצאים בחצר הגדולה מותרים, כפי שיבאר הרמב״ם בהמשך, שזהו משום שהחצר הגדולה מובדלת מן הקטנה, אף שאין הקטנה מובדלת מן הגדולה. ואם היה הדבר להפך שהיו הגפנים בחצר הקטנה, הרי הדין הוא שמותר לזרוע בגדולה, ומכיוון שהגדולה מובדלת מן הקטנה, הרי אף שיש גפנים בקטנה, אין איסור לזרוע בגדולה. ואף שהקטנה אינה מובדלת מהגדולה, ואם כן עכשיו הדבר שהגפנים שבקטנה נמצאים במקום הזרעים שבגדולה, מבארים התוספות שכתוב כרמך לא תזרע כליים, שהאיסור הוא שהזרע לא יהיה בתוך הכרם, אך לא נאמר בתורה איסור שהענבים יהיו בתוך שדה הזרעים. ולפיכך כאשר הגפנים בגדולה והזרעים בקטנה, הרי מכיוון שהחצר הקטנה בטלה לגדולה, נחשב הדבר כאילו הזרעים נמצאים בכרם. אך כאשר הזרעים בגדולה והגפנים בקטנה, שנחשב הדבר כאילו הגפנים נמצאים במקום הזרעים, הרי הדבר מותר. ואתה מבאר הרמב״ם מדוע נחשב הדבר שהקטנה בטלה לגדולה, ואילו הגדולה מובדלת מן הקטנה? הרי זה הועיל ויש בגדולה פסין, דיינו חלקי דופן שנותרו מכאן ומכאן, משני הצדדים של הפרצה שאל מול החצר הקטנה, הרי החצר הגדולה נחשבת כמובדלת מן החצר הקטנה, אכן הקטנה נחשבת כמובדלת מן הגדולה, מכיוון שהיא פרוצה לגמרי אל החצר הגדולה. הלכה אף חרית שהוא עובר בכרם, והוא עמוק 10 טפחים ורחב 4 טפחים, אם היה מפולש מראש הכרם ועד סופו, שהוא חוצה את כל הכרם, הרי זה הקרקעית שבו נראה כקרקע שבין שני הכרמים, וכך גם החרית אינו נחשב כחלק מאף אחד מהכרמים, ואין גם צורך להרחיק בינו ובין הכרמים דלת אמות, מכיוון שגובה החרית שהוא 10 טפחים נחשב למחיצה המבדלת, לפיכך מותר לזרוע בתוכו. ובלבד בתנאי שלא יהיו הגפנים מסככים עליו, שלא יהיו ענפי הגפן נוטים מעל החריץ כמו שביארנו בפרק שישי. ואם לא היה החריץ מפולש מעברו האחד של הכרם ועד לעברו האחר, הרי באופן זה אין עיקר הדבר שהחריץ הוא מקום אחר המובדל לגמרי מהכרמים, ולפיכך הרי הוא כגת, מקום עמוק שדורכים בו את הגפנים שנמצאת באמצע הכרם, שאף על פי שהיא עמוקה 10 טפחים ורחבה 4, או אף יותר מכן, אסור לו לזרוע בתוכה, אלא אם כן היה בקרחת, במקום הפנוי מגפנים שבו נמצאת הגת 16 אמה, כמבואר בהלכה י' לעניין כרם שחרב באמצעו, שכשם שעל פני הקרקע צריך שיהיה בקרחת 16 אמה כדי שיהיה ניתן לזרוע בה, כך גם אם בא לזרוע בבור שבקרקע, צריך את ה-16 אמה, מכיוון שאין אותו בור נחשב כמובדל מן הכרם, אלא אם כן זהו חריץ שחוצה את כל הכרם מצד לצד, שאז הוא נחשב כמובדל מהכרם. הלכה חפה לאף, שביל שנמצא בין שני הקרמים שעוברים בו אנשים, הרי למרות שהוא מפולש מצד לצד, והוא מיועד למעבר אנשים, דבר שהיה יכול להשוות לו דין של מקום נפרד שאינו חלק מהכרם, הרי דינו של השביל הוא ככרם שחרב מאמצעו, שאם יש ביניהם, בין הקרמים שמשני צידי השביל מרווח של 16 אמה, הרי הוא מרחיק מזה מהכרם האחד 400 ומזה מהכרם האחר 400, וזורע את המותר, את 8 האמות או יותר שבאמצע השביל, ואם היה רוחבו של השביל פחות מכאן, פחות מ-16 אמה, לא יביא זרע לשם אף שמרחיק 4 אמות מהכרמים. הלכה חף בית, שומרה שבכרם, דהיינו תל מוגבה ששומר הכרם עומד עליו, שנמצא בתוך הכרם, אם היא גבוהה 10 טפחים ורחבה 4x4 טפחים, הרי נחשבת כמקום בפני עצמו המובדל מן הכרם, ומותר לזרוע בראשה הירק, ובלבד בתנאי שלא יהיו הסריגין, ענפי הגפן נוגעים בה, דהיינו אף שהם לא משוחחים עליה במקום גדילת הירק, אלא רק נוגעים בשומרה מצידיה, הרי הדבר אסור, כדי שלא יראה ירק בתוך הכרם מלמעלה, שכאשר ענפי הגפן מגיעות עד לשומרה, נראה הדבר למתבונן שהירקות עומדים בתוך הכרם. במה דברים אמורים שדי בכך שיש ברוחבה של השומרה 4 טפחים, כאשר היא בנויה בצורה מרובעת? אבל אם הייתה השומרה עגולה, אין די בכך שיהיה רוחבה 4 טפחים, שהרי ברוחב 4 טפחים של עיגול לא יהיה ניתן ליצור בתוכה ריבוע של 4 טפחים על 4 טפחים, אלא צריכה שיהיה בתוכה חלל של 4 טפחים על 4 טפחים, דיינו שתהיה השומרה העגולה גדולה מספיק כדי שיהיה ניתן לרבע בתוכה 4 טפחים על 4 טפחים, ורק כך היא תהיה נחשבת כמופלגת מן הארץ שבה נטועים הקרמים. ותנאי נוסף בשומרה העגולה, שהיא צריכה גם שיהיה אפר על ראשה מלמעלה בגובה של 3 טפחים, שזהו השיעור הנצרך לקיומם של שורשי זרעים, שרק אז היא ניכרת כמובדלת מהכרם. הלכה חף ג' לבית שבכרם, מבנה שנבנה בתוך הכרם, אם היה הרוחב שלו יותר משלושה טפחים על שלושה טפחים, עד 4 טפחים, דהיינו שהחלל שבתוכו הוא של 3x3, ויחד עם הכתלים הוא 4x4 טפחים, הרי אף שאינו גבוה 10 טפחים, מכיוון שהוא מבנה יש לו חשיבות בפני עצמה, וזורין בתוכו, בתוך חלל הבית, ירק. אך אם היה רוחבו פחות מ3x3 טפחים, הרי מכיוון שפחות משלושה הוא לבוד, נחשב הוא הבית כסתום, כאילו אין בתוכו חלל כלל, ולפיכך אין נחשב בתוכו כרשות בפני עצמה, ואין זורין בתוכו, אלא אם כן הוא היה גבוה 10 ורחב 4, שאז הוא נחשב כרשות בפני עצמה. הלכה חף דלת, גפן יחידית שהייתה נטועה בתוך הנקע, גומה שמתקבצים בה המים, או בתוך החריץ, מרחיק ממנה 6 טפחים לכל רוח, וזורע את כל שאר החריץ, כדרך שעושה במישור. דהן עובדת היות הגפן נטועה בחריץ או בנקע משנה כלל. אך אם היה הנקע או החריץ עמוק 10 טפחים, והיה רוחב שפת החריץ למעלה בחלקו העליון 4 טפחים על 4 טפחים, הרי אסור לזרוע בתוכו, אף על פי שהרחיק 6 טפחים, מכיוון שחריץ או נקע בגודל כזה, יש לו חשיבות בפני עצמו ונראה כמקום שנעשה במיוחד עבור הגפן. ממשיך הרמב״ם בהלכה חפי, וכן גפן יחידית שהייתה מוקפת גדר גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים, דהיינו שהמקום המוקף בגדר הוא 4 טפחים על 4 טפחים, הרי לא יזרע בכל התחום המוקף במחיצה, ואף על פי שהרחיק מהגפן 6 טפחים, מהטעם המבואר בהלכה הקודמת, שאף מחיצה בגודל כזה יש לה חשיבות בפני עצמה, שנחשבת כמקום שנעשה במיוחד בעבור הגפן, ולפיכך אין לזרוע בתוכה אף במרחק שישה טפחים מהגפן. אך בדיעבד, אם זרה בתוך המקום המוקף גדר, או בתוך הגומה או הנקע, במרחק של שישה טפחים מהגפן, לא קידש, מכיוון שהאיסור הוא מדרבנן, ומהתורה די בהרחקת שישה טפחים. וכמה ירחיק מהגפן לכתחילה מדרבנן ויזרע? 400 לכל רוח, ואחר כך, לאחר שירחיק בשיעור זה, יזרע אף לכתחילה את שער החריץ או את שער המקום המוקף גדר. וכאן מסתיים הפרק השביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.